Шалом лекулям, кан урехет дин Валентина Нелин, бе студио Ви Экт, Арутс Тикшорет Бельти Талой, ве недабер айом аль хока аклим. Айом зе 15 бемай, шнат альпайм срим уштайм. Лифней шаво уфио бе тикшорет одаут аль как шваадат сарим лениней хакика ишра эт хока аклим. קודם כל, מה המשמעות המשפטית של אישור חוק על ידי ועדת השרים לחקיקה? יש לנו גוף מחוקק שזה הכנסת, ושרים זה כעיקרון גוף שאמור להיות גוף מבצע, חלק הממשלה. ועדת שרים לענייני חקיקה זה גוף יותר מצומצם, בראש הוועדה עומד שר המשפטים, והוועדה מתכנסת מדי פעם לדון בשורה של דברים. בין היתר, דרך ועדה הזאת עוברות כל הצעות החוק. הצעות חוק פרטיות, זאת אומרת, הצעות חוק שכתבו חברי כנסת, חברי פרלמנט, עוברות אפילו פעמיים דרך אותה ועדה, והצעות חוק ממשלתיות עוברות פעם אחת. יש מסלול ירוק להצעות חוק ממשלתיות, ויש ועדת שרים לענייני חקיקה שדנה בכל הצעות חוק. זה בהחלט פגיעה בעיקרון של הפרדת הרשויות, כי השרים אמורים לבצע את החוקים שתקבע הכנסת, ולא להכתיב לכנסת איזה חוקים לחוקק, אבל זה המצב בארץ. קודם ועדת שרים, ואחרי זה קריאות בכנסת ודיון בכנסת. מה שקרה עם הצעת חוק זאת, אז היא עברה את השלב הזה של אישור בוועדת שרים לענייני חקיקה, עוד לא היו קריאות בכנסת, עוד לא היה דיון בכנסת, והחוק כמובן עדיין נשאר בגדר הצעת חוק. אז זה מה שחשוב להבין. מעניין ש... החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה טרם התפרסמה. היו הודעות בתקשורת, אבל לא הייתה הודעה רשמית, ואי אפשר למצוא את זה באתר של משרד ראש הממשלה. יש גם הודעות ממשרד להגנת הסביבה, מאוד ככה עם שמחה, סוף סוף, רגע היסטורי, מאשרים את חוק האקלים. ואני צריכה להגיד שאני קשה לי להיות חלק מהשמחה הזאת. אני אמנם עבדתי די הרבה זמן במשרד להגנת הסביבה, אבל בחוק עצמו אני רואה, ואני מאוד מזדהה עם הפעילות ועם המשימה של המשרד. אני חושבת שזה משרד סך הכל מאוד מאוד חשוב. אבל בכל זאת, יש פה בחקיקה הזאת כמה דברים בעייתיים. אני אתייחס גם לנושא של אקלים וגם למטריה המשפטית, וכדי להקדים את השאלות, למה את עורכת דין מדברת לנו על אקלים, יש הרי מדענים, יש מדע, אז אני אגיד שיש לי תואר שני באדריכלות ביואקלימית ואיכות הסביבה מהאוניברסיטה הטכנולוגית במדריד, ואני עבדתי הרבה זמן בתחום של הגנת הסביבה. אני עדיין עובדת בדברים שהם בתפר בין אדריכלות, הגנת הסביבה ומשפט. עוסקת הרבה עם הגנה משפטית על אוצרות טבע, עוסקת הרבה עם בנייה ירוקה. הייתי מעורבת בכתיבת תקן בניינים ירוקים בארץ, תכננתי כמה בניינים שהם בניינים ירוקים, ואני חושבת שיש לי איזושהי, עשיתי מחקרים, עבדתי הרבה זמן במרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים לחקר ישראל, ואני חושבת שיש לי ידע וניסיון שמאפשר לי להגיד כמה מילים על האקלים, לא בכובע של עורכת דין, אלא בכובע של מומחית לבנייה ירוקה ואיכות הסביבה. אז אני אתחיל דווקא מתזכיר החוק. כן, הנה אנחנו רואים פה תזכיר חוק האקלים. היוזם זה משרד להגנת הסביבה, זה הצעת חוק ממשלתית, כמו שאנחנו כבר דיברנו כמה פעמים, להצעות חוק ממשלתיות יש מסלול ירוק, זאת אומרת שהרשות המבצעת כותבת למעשה חוקים שאחר כך הכנסת למעשה מאשרת, ואז הרשות המבצעת מבצעת מה שבא לה לבצע. מצב די אבסורדי במקרה של מדינה שיש בה הפרדת רשויות, אבל בישראל הפרדת רשויות היא לא מלאה בכלל. אז הצעת חוק, כמו שאתם רואים, היא משנת 21, ויש פה פתיח גם בתזכיר של החוק וגם בהצעת חוק עצמה, יש פה פתיח שהוא נראה לדעתי קצת מוזר. אז מה כתוב פה? שינוי האקלים והנזקים הנובעים ממנו הם עובדה שאינה שלויה במחלוקת כיום בין מומחים ומדענים. ככה כתוב. וזאת נקודת ההתחלה. מזה מתחילים לרקוד, מזה כבר מתחילים לחשוב מה אנחנו עושים. יש שינוי אקלים, צריך לפעול, צריך לעשות משהו, צריך לנקוד צעדים, ולמעשה חוק האקלים אומר איזה צדדים צריך לנקוד. בואו נגיד ככה, אקלים, תופעה מאוד גדולה, אקלים מושפע מתהליכים שקורים, מתרחשים בכל כדור הארץ וגם בקנה מידה שהרבה יותר גדול מכדור הארץ, ולהגיד שבאמת מדינת ישראל קטנטנה יכולה לחוקק חוק האקלים ולהשפיע על אקלים, זה לפחות קצת יומרני. אז גם שם החוק, חוק האקלים, הנה, מדינת ישראל מתחילה להחליט מה האקלים שיהיה פה, נראה לי די בעייתי. והפתיח הזה שיש עובדה מדעית שאינה שלויה במחלוקת, בואו נגיד ככה, אם משהו אינו שנוי במחלוקת, אז זה לא כל כך מדע. מדע זה למעשה דרך חשיבה שכל הזמן שמה סימני שאלה ובודקת ומחפשת תשובות, ויש אפשרות בכל שלב, גם אם דברים ידועים, נגיד, מלפני 2000 שנה, לשאול שאלות, לחשוב. יש דוגמה נפלאה של מה שהייתה עובדה שאינה שנויה במחלוקת, שלאישה יש 28 שיניים ולגבר יש 32, כך חשבו הרבה מאות שנים, וזה עבר מספר לספר, וכך אפילו רופאי שיניים חשבו, אבל אנחנו יודעים עכשיו שזה לא כך. אז עובדה שאינה שנויה במחלוקת, זה לא מדע. אבל האמת היא שזאת עובדה שכן שנויה במחלוקת. האמת היא שלגבי התחממות גלובלית, שינוי אקלים, יש מדענים שחושבים כך וכך. ואתם זוכרים אולי לפני כמה שנים הופעה של גרטה, התחממות גלובלית, הרגתם לי את הילדות וכל זה. אז דיברו על התחממות גלובלית, ואני אפילו זוכרת שהייתי בהרצאה של מישהו, של אדריכל שעסק בנושא, והוא הצליח לקבל איזשהו מימון למחקר בנושא התחממות גלובלית, כדי לבצע איזשהן מדידות של טמפרטורה בדירות באיזה עיר באירופה במשך קיץ, ובאמת השקיע הרבה מאמץ כדי לקבל את המימון הזה, וכמה הוא היה מאוכזב שבאותה שנה היה קיץ קר במיוחד, אז זה לא טעם את התיאוריה שלו. ולמעשה התוצאות שהוא קיבל במחקר הן דווקא סתרו את ההנחה המדעית שהייתה לו, את ההיפותזיס שהיה לו. ומה שקורה באמת עם הסיפור הזה של התחממות גלובלית, שהיו כמה שנים שחשבו שבאמת חם מדי, ואחר כך והתחילו לקבל מימון למחקרים בנושא של התחממות גלובלית, ואז אופ, קורה משהו, וכמה שנים די קרות, חורף ארוך, קיץ גשום, אוי ואבוי, המציאות אינה תואמת את המחקרים, המציאות לא בסדר. ואז נאלצים, למרות שזו עובדה שאינה שלויה במחלוקת, נאלצים לשנות את שם של העובדה שאינה שנויה במחלוקת, מהתחממות גלובלית לשינוי אקלים. ב-2017, 2018, 2019 דיברו על התחממות גלובלית. לא היה שינוי במחלוקת שיש התחממות גלובלית. עכשיו מדברים שינוי אקלים, שיש גם התחממות, גם התקרבות. אם אנחנו נסתכל, רגע, אם זה ייפתח לי, כן, אם אנחנו נסתכל על הגרף הזה, אז אנחנו נראה שאולי הדברים באמת לא שנויים במחלוקת, אבל אולי מצד אחר. מה שאנחנו רואים פה זה דבר נורא נחמד ומעניין. בקוטב הדרומי טמפרטורות תמיד מעל 0 מעלות. אז השלג שם לא נמס. אז כל שנה יורד שלג, והוא לא נמס. שלג שבא בשנה הבאה מתווסף, וככה יש שם שכבות, 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 שכבות של שלג של אי פעם ירד בכדור הארץ. רק לחשוב על זה, זה באמת דבר מדהים. והשכבות האלה של שלג זה מקור מידע מדעי מצוין. כי יש שם, א', עובי של כל שכבה, אז ככה אנחנו יכולים לדעת מתי היה יותר שלג, מתי היה פחות, ולמעשה איזה חורף היה יותר קר, איזה חורף היה יותר חמים. ואנחנו גם יכולים למעשה להמיס את השלג ולקבל, לבצע בדיקה במעבדה כימית ולקבל מידע על מה היה הרכב של האטמוספירה לפני איקס שנים. זה באמת נורא מעניין. אז אלה תוצאות של מחקר. אני חושבת שזה דווקא מחקר של מדענים רוסים שהוציאו, עשו קידוח, הוציאו עמודה של קרח, ולפי עובי של שכבת קרח למעשה יכלו להגיד מתי בממוצע הטמפרטורות היו יותר גבוהות, פחות גבוהות. זה ממוצע של כל כדור הארץ, זה ממוצע שאינו מתייחס רק לאזור הזה. וכמובן שזאת הערכה גסה, אבל אנחנו כן יכולים לראות באמת מה קרה, מתי היה יותר קר, מתי היה יותר חם. כאילו, השוואה כן אפשר לעשות, יחס כן אפשר לצפות. והנתונים הם ל-12,000 שנים אחרונות. פה יש להם יותר, אבל אנחנו רואים פה מאחורי זה 10,000 לפני ספירת הנוצרים, ופה אנחנו בתקופה הנוכחית. ומה שאנחנו רואים בגרף הזה, למעשה שהטמפרטורות, כן, כל הזמן משתנות, כל הזמן הגרף הזה קופץ, ולמעשה הוא פחות או יותר סביב איזשהו אזור מסוים, אבל הטמפרטורות משתנות, ובאמת היו תקופות שטמפרטורות היו פחות או יותר במגמה של ירידה, והיו תקופות שפחות או יותר במגמה של עלייה. סך הכל, המגמה הכללית היא דווקא ירידה, והטמפרטורות אמורות בקנה מידה של אלפי שנים לרדת. לאחרונה יש איזושהי קפיצה, אנחנו רואים אותה כאן, אבל קפיצות כאלה היו למשל בתקופה של אימפריה הרומית, וזה לא כל כך השפיע, כי היו ירידות ועליות, ירידות ועליות הרבה יותר משמעותיות מאשר עכשיו. אז שינויים מסוימים באקלים זה דבר נורמלי, זה קורה תמיד. יש לזה סיבות מטאורולוגיות, ואני חושבת שאנשים שאין להם כל כך ידע וניסיון במטאורולוגיה, אולי שפשוט ירחיבו אותו, שיקראו ספרים, לא ויקיפדיה, ספרים, וינסו באמת להבין את הדברים בעצמם. וכל פעם שאתם רואים עובדה שאינה שנויה במחלוקת, והביטוי הזה, עובדה שאינה שנויה במחלוקת, משמש בסיס לחקיקה, זה איזושהי נורה אדומה, כי אנחנו בסרט הזה כבר ראינו, אנחנו היינו בו ועדיין נמצאים בו למעשה בהקשר של קורונה. העובדה שזאת מגפה, קץ האנושות, היא עובדה שלא הייתה שנויה במחלוקת, ועשו כתוצאה מזה שינויים מאוד משמעותיים בחקיקה, הגבלות מאוד משמעותיות של זכויות יסוד, וההגבלות האלה עדיין בתוקף. חוק סמכויות מיוחדות של הממשלה, של קבינט הקורונה, סמכויות מיוחדות להגביל בכל עת זכויות האדם והאזרח עדיין בתוקף. והכל על בסיס של עובדה שאינה שנויה במחלוקת, שיש פה מגיפה מאוד מסוכנת. אז בואו נשים דברים בפרופורציות. אם משהו לפני שנתיים נקרא התחממות גלובלית, ועכשיו זה נקרא שינוי אקלים, אז כן מדובר בדברים ששנויים במחלוקת. יש מדענים שסבורים שיש, כמו שאמרתי לכם, ממש כאילו נתונים אובייקטיביים, מה היו טמפרטורות בעבר, מה הן עכשיו, שכל הזמן פשוט יש שינויים מסוימים בטמפרטורות. מה שאפשר להגיד פחות או יותר בוודאות, שבכל שנה נתונה, קיץ יהיה יותר חם מחורף, וזה באמת מתקיים, לפחות בכל החיים שלי, זה מה שראיתי. וזה דבר נורמלי, וגם ראיתי שהיה משהו יוצא דופן. יום חם במיוחד בחורף, יום קר במיוחד בקיץ, זה קורה. זה קורה, ואין לזה משמעות מרחיקת לכת, והעיקר אין בזה משמעות שמצדיקה הגבלת זכויות היסוד של האדם. אני אגיד עוד משהו. יש, בנוסף לנושא של אקלים, יש כל כך הרבה בעיות סביבתיות אמיתיות, ובעיות שבאמת נתקלנו בהן, בעבודה במשרד להגנת הסביבה, ואנחנו רואים שלא מטפלים בדברים האלה. פשוט לא מטפלים. למשל, חוק, הצעת חוק למחזור צמיגים, זאת הייתה הצעת חוק פרטית של חבר כנסת רפאל נודלמן. בסוף כן קיבלו את החוק, אבל זה לקח כמעט 20 שנה. 20 שנה הצעת החוק הייתה על שולחן הכנסת, ופשוט הכנסת לא טיפלה בנושא. היו להם דברים יותר חשובים. ונושא של צמיגים, שכל שנה צריך פעמיים להחליף, והם נערמים במזבלות ו... אנשים חמודים, יפי נפש, עושים מהם כל מיני ברבורים כאלה, ולא יודעת, לטעות. זה נחמד, זה יכול להיות גם אמנותי, אבל זה לא פותר בעיה של מחזור צמיגים. קיימות שיטות מצוינות למחזור צמיגים, גם צביבתיות וגם שמאפשרות שימוש חוזר בחומר, והעובדה שלא קידמו את זה, זה עובדה שבאמת מדליקה נורא אדומה, וזה נורא נורא חבל. יש עוד המון בעיות סביבתיות, למשל בעיה של ייצור ושימוש במסכות חד פעמיות, מסכות שאמורות להגן מאיזשהו נגיף מאוד מסוכן, אז כנראה שזאת פסולת רפואית מסוכנת, ולא חיסלו את הפסולת הרפואית המסוכנת הזאת, כמו שבדרך כלל מקובל לעשות במקרה של פסולת רפואית. אז מסכות חד פעמיות מחומר שאינו מתקלה, מיוצר בכל העולם בכמויות אדירות, גם כפפות חד פעמיות, ואיפה כל זה נערם, ומה יהיה עם כל זה, ועדיין אין כל כך עבודה למחזור של המסכות וכפפות אלה, ו... באמת, כל הזמן באמת נוצרות וקיימות בעיות סביבתיות אמיתיות. אקלים בקנה מידה גלובלי, תופעת טבע שיש לה עליות וירידות. יש מדענים שסבורים שכן יש איזושהי התחממות, אבל המקור שלה בכלל לא מקור שנמצא בכדור הארץ, אלא מקור שנמצא באמת במרכז הגלקסיה שלנו, זה איזה שהם תהליכים אסטרונומיים, שאין לבן אדם הקטנצ'יק ולאנושות הקטנטנה שום אפשרות להשפיע עליהם, הם יתקיימו בכל מקרה. אולי מדענים אלה שינו את דעתם, כי התברר בינתיים שזה לא התחממות גלובלית, זה שינוי אקלים. אנחנו נראה, ובכל אופן מה שצריך להגיד, שבאמת לחשוב שבן אדם עם הפעילות שלו יכול א', להשפיע על תהליכים בקנה מידה של כדור הארץ, וב', לתקן את התהליכים, זה באמת יומרני. זוכרים את החור באוזון? אז כשהוא נוצר זה היה מפתיע, כי התחילו להשתמש בגז פריאון למזגנים, ובהתחלה למקררים, ובאמת פתאום יש תופעה כזאת, פתאום מישהו מגלה קשר בין הדברים, ופתאום אחר כך החור נסגר. החור באזון נסגר בעצמו, וגם זה הייתה תוצאה מאיזושהי פעילות אנושית שבכלל לא נועדה לזה. מדובר בתהליכים מורכבים מאוד, וקשה לנו לנבא אותם. אין לנו כלים. המדע אינו מפותח מספיק. ואפילו אם מדע מפותח, אבל יש במדע דברים שאינם שלויים במחלוקת, אז המדע הזה לא יתקדם הרבה. ובמדע הזה לא יהיו תשובות אמיתיות לבעיות אמיתיות. התשובות שהחוק מציג הן תשובות שמעוררות באמת דאגה. בואו נראה את תזכיר החוק. אני אנסה להגדיל את זה. כן. אוקיי. מטרת חוק זה להביא למניעה ולצמצום של פליטת גזי חממה ולנזקי משבר האקלים בישראל. וזאת במסגרת יישום מחויבות של של מדינת ישראל לנקידת צעדים להתמודדות עם משבר האקלים. אז קודם כל נתחיל מזה שצריך להגיד פה כמה מילים על המשפט הבינלאומי ואמנות בינלאומיות. הנושא של אמנות בינלאומיות עכשיו די חם בשיח הציבורי, וצריך להבין משהו. אין אכיפה בינלאומית, אין משטרה בינלאומית, לפחות עד אחרונה לא הייתה. יש כמובן אינטרפול, אבל אינטרפול זה יותר עניין של שיתוף פעולה בין משטרות של מדינות שונות. אין איזושהי משטרה שאוכפת אמנות בינלאומיות. באו מדינות, באו נציגים של מדינות לאיזושהי פגישה במקום מאוד נחמד, כולם לבושים חליפות, אוכלים טוב, בערב שומעים מוזיקה קלאסית, ובין היתר חותמים על איזושהי אמנה שמדינה שכל אחת מהמדינות מתחייבת לעשות משהו. למשל, יש אמנה ללחימה בתופעת מדבור. תופעת מדבור היא כן תופעה שבאמת נגיד ככה, הרבה יותר מוכחת משינוי אקלים. כמו שאמרתי, סימן שאלה במדע אמיתי תמיד יש, ואפשר להגיד שזו תופעה שאינה שנויה במחלוקת, אבל באמת מדבור קיים. כל שנה שטח של מדבריות גדל, ובאמנה הזאת מדינת ישראל התחייבה לנקוט צעדים מסוימים כדי למנוע תופעת מדבור, ומדינת ישראל להפך. כל שנה עושה צעדים כדי להגדיל את המדבור, ולמעשה הופכת עוד ועוד שטחים לשטחים שבהם שום דבר לא יוכל לצמוח. לפעמים זה אפילו נקרא פרויקטים ירוקים, כמו פרויקטים של שדות פוטו-וולטאים, שהופכים המון קרקעות פרודוקטיביות לקרקעות שהן היו קרקעות סרק. אז אם יש אמנה בינלאומית וישראל חתמה, זה לא אומר שמדינת ישראל מיד רצה לקיים אותה. זה איזושהי ג'סטה, זה משהו נחמד. באנו, חתמנו, היינו יחד עם החבר'ה, אנחנו מראים את הרצון שלנו לשיתוף פעולה בינלאומי, אנחנו בסדר, אנחנו עושים דברים שטוב לעשות, כן? שזה נחמד. אבל בפועל, שום אמנה בינלאומית לא יכולה לבוא לידי ביטוי כל עוד אין חקיקה פנימית שמחייבת באמת איזשהם צעדים, ויש איזושהי סנקציה למי שלא מקיים את זה. לכן, אחרי שנחתמה אמנה בינלאומית, יש תהליך של אישרור. כעיקרון, תהליך של אישרור בכל מדינה קורה בצורה מסוימת, נגיד, כל מדינה בצורה שלה של אישרור. כעיקרון, מי שאמור לאשרר זה בית נבחרי ציבור, הפרלמנט, הכנסת במקרה שלנו. אבל היו בהיסטוריה של ישראל כמה מקרים שבאמת הסתפקו באשרור על ידי הממשלה, שזה דבר לא תקין, אבל זה קרה. ואחרי אשרור, ורק אחרי אשרור, יש תהליך של חקיקה פנימית, ורק אם יש חקיקה פנימית, אז יש על מה לדבר. ובמקרה הזה אנחנו מדברים על פרק זמן של כמעט 30 שנה, ועידת ריו בינלאומית ב-94, באמת דיברה על גזי חממה ועל צורך להקטין את הפליטות, וקבעו איזה שהם יעדים, ואנחנו רואים שעכשיו, כמעט 30 שנה אחרי מועד של ועידת ריו, באים להגשים את היעדים. אז בלי חקיקה פנימית, זה פשוט נשאר רק דיבור נחמד, וחקיקה פנימית יכולה להיות באמת לא כל כך נחמדה. אז מה שנאמר ככה, יש, החוק קובע יעדים להפחתת פליטות גזי חממה, תכף נראה מה הם גזי חממה, ולפי החוק הממשלה תפעל להפחתת הכמות השנתית של פליטות גזי חממה באופן שלא יעלו על היעדים מפורטים להלן. בשנים מ-2030 עד 2049, זה צריך להיות 73% מהכמות השנתית שנמדדה בשנת הבסיס לכל היותר, ובשנת 2050 ואילך, 15% מכמות שנתית שנמדדה בשנת הבסיס. מספרים, יעדים מאוד מאוד גבוהים. בואו נגיד ככה. גזי חממה הם חלק בלתי נפרד מהחיים, מאורך החיים שמקיימים אנשים בכדור הארץ, מאורך החיים הישראלי, ושינוי בכמות הפליטות אמור להשפיע על כל אחד. עכשיו, בואו נראה, יש פה רשימה של גזי חממה, בואו נראה איזה גזים נכנסו לרשימה. אוקיי, אז יש פה פחמן דו-חמצני, מתאן, חמצן דו-חנקני, ויש עוד כמה שהם באמת יותר ספציפיים ופחות נפוצים. אם אנחנו נדבר על שניים ראשונים, אז זה באמת גזים שכולם שמעו את השם שלהם, ואיכשהו יכולנו לשמוע את זה בהקשר שלילי, כי זה באמת פחמן דו-חמצני, זה גז שגורם להתחממות גלובלית. גז שיוצר איזושהי מעטפת נוספת ויוצר אפקט חממה. שמענו את זה לפני כמה שנים, עכשיו פתאום זה כבר לא כל כך נכון, כאילו, וזה לא בטוח שהם יוצרים אפקט חממה, אבל כבר נכנסו לרכבת הזאת, מדברים על שינוי אקלים, בואו נצמצם את הפליטות. מה למעשה הגס הזה, קרבון דיוקסיד, CO2, פחמן דו-חמצני, זה גס שהוא למעשה בסיס לחיים שלנו. אנחנו, בני אדם, כשאנחנו נושפים, אנחנו פולטים CO2. זה חלק מהתהליכים הטבעיים בגוף. זה חלק מהנשימה. אם אנחנו יכולים להקטין כמות של פחמן דו-חמצני, אם אנחנו לא נושמים. כל עוד אנחנו חיים ונושמים, אנחנו פולטים פחמן דו-חמצני. ופחמן דו-חמצני שאנחנו פולטים, הוא דבר שבלעדיו לא יכולים להתקיים צמחים. אנחנו צריכים חמצן די לנשום, צמחים מייצרים חמצן, צמחים כדי לנשום צריכים פחמן דו-חמצני. יש איזון בטבע. צמחים צריכים אותנו, את בעלי חיים ובני אדם גם בעלי חיים לצורך העניין. צמחים צריכים אותנו, אנחנו צריכים את הצמחים. פחמן דו-חמצני זה חלק בלתי נפרד מהתהליכים הטבעיים בצמחים, ולמעשה אם יש עלייה בפליטות של פחמן דו-חמצני, הוספת צמחייה יכולה לפתור את הבעיה לגמרי, כי פשוט צמחים צורכים את פחמן דו-חמצני. אין שום צורך להילחם בפחמן דו-חמצני. אם יש איזושהי פגיעה באיזון, אפשר לפתור אותה באמצעות נטיית צמחייה, באמצעות נטיית יערות, וזה מה שקורה בטבע. למעשה זה תהליך שהוא מאוזן תמיד באופן טבעי. יש מקומות שבהם הוא לא מאוזן. וזה מקומות שבהם יש יותר מדי בעלי חיים ומעט מדי צמחייה, זאת אומרת שזה קורה כמעט בכל עיר. לכל בן אדם רק כדי לספק את מה שבן אדם צריך כדי לנשום, נדרשים שלושה עצים בגירים, עצים בוגרים, ליד מקום מגוריו. וכדי לנטרל פעילות של בתי חרושת, מכוניות ופליטות של פחמן דו-חמצני מתעשייה ומתחבורה, צריך לכל אדם עוד 18 עצים. זה דרך אגב חישוב שדי קל לעשות, אני עשיתי אותו בעצמי, ולמעשה בישראל דווקא האיזון הזה מתקיים, במדינות מסביב פחות, ויש עוד מקום לשיפור, כאילו אין שום בעיה לנטוע עוד יערות, ואין שום סיבה להקטין פליטות של הגז. הבעיה היא גם שאם היעד באיכות הסביבה הוא רק יעד מצומצם של פליטת גז מצוים, ולא משנה באיזה כלי אתם עושים, אז הכלי הזה הוא יכול להיות גרוע. תרופה יכולה להיות הרבה יותר מרה ממחלה. ואנחנו מדברים על תהליכים מאוד מאוד מורכבים. יש מקרים שבהם ניסיונות להגן על הטבע דווקא גרמו נזק לטבע. ואם אנחנו מדברים על משהו בקנה מידה של מדינה, אז בהחלט יכול להיווצר נזק. וברור שצמצום של פליטת פחמן דו-חמצני ברמה של 15% לעומת שנת 2020, על מה אנחנו מדברים? מה, להפסיק לנשום? להפסיק לייצר CO2? בהקשר זה, הגז הבא ברשימה עוד יותר קשור לנושא של חיים. זה דרך אגב הגז השני ברשימת גזים מצחיקים לאחר גז צחוק. מתאן נוצר כאשר מפליצים. לא משנה אם מפליץ, פרות או אפיפיור או תינוק חמוד, נוצר מתאן. ואפילו אסטרונומים, כאשר הם מחפשים חיים בחלל החיצון, מחפשים כוכבי לכת שאולי יש שם בעלי חיים, שזו שאלה שמאוד מסקרנת אותם, הם מסתכלים האם יש באטמוספירה של כוכב לכת שרידים של פליטות מתאן. אם יש פליטות מתאן, וזה אפילו ניתן לזהות מרחוק באמצעות הילה ירקרקה סביב כוכב לכת, אז סביר להניח, כאילו זה כבר בסיס לחשוב שאולי יש שם חיים. אם אין מתאן, אין חיים. ואם מצמצמים את פליטות המתאן, אז על מה אתם מדברים? את מי אתם מצמצמים? כמות פרות? כמות אפיפיורים? כמות תינוקות? מה זה להקטין פליטות המתאן? האם כוונה לצמצום של כמות בקר שמגדלים לאכילה? האם כוונה לצמצום אוכלוסייה? לשים יעד של צמצום שני גזים, שהם למעשה בסיס של החיים, זה יעד שמעורר דאגה מאוד גדולה. בהקשר זה אני רוצה רק שוב להזכיר, זה לא חוק עדיין, זה הצעת חוק. הצעת החוק קובעת גם יצירה של איזושהי ועדה, ותהיה ועדה מייעצת לשינוי אקלים. יש פה כמובן בעיות, כי אם יש כבר תפקידים, ויש כבר חוק, ויש ועדה, אז הנושא המדעי של באמת יש שינוי אקלים, אין שינוי אקלים, הוא נדחה לפינה, כאילו מי יעז להגיד שאין שינוי אקלים אם יש ועדה לשינוי אקלים? האם איזשהו חבר ועדה, מדען בעל שם, יעז להגיד שהמחקרים שלו למעשה סותרים את התיאוריה הזאת? לא יעז. זה שינוי, אם יאשרו את החוק, אז שינוי אקלים יהיה איתנו, כמו שקורונה הייתה איתנו, כאשר היא כבר הפסיקה להיות עובדה רפואית, והפכה להיות לעובדה פוליטית בלבד. אז שינוי אקלים, במובן זה, אם תהיה ועדה לשינוי אקלים, אז מדע לא יהיה פה. כי מחלוקת כבר תהיה בלתי אפשרית. אבל עוד לא אישרו את החוק, וחוץ מזה, אחד הדברים שהוועדה כנראה תעשה, אם וכאשר יאשרו את החוק, אז היא כנראה תחלק פטורים למי שלא כל כך עומד ביעדים של החוק. במקרה זה אני רוצה להזכיר חוק שקיים, חוק מחזור משנת 96, זה באמת חוק שמחייב רשויות מקומיות בישראל כל שנה להפנות יותר ויותר פסולת למחזור, וכמה שאתם יודעים זה לא קורה, ולהפך, אנחנו גם רואים שפחים לנייר, פחים עגולים כאלה, נייר למחזור, הם נעלמים מהרחובות בישראל. משהו קורה, יש פחות הפניית פסולת למחזור, ולמעשה בבעיה סביבתית זאת לא כל כך מטפלים. אז כפי שחוק מחזור בסופו של דבר הפך לחוק של פטורים, אז סביר להניח שזה פחות או יותר מה שיקרה פה, אבל נשאלת גם שאלה מי יקבל פטור, ועד כמה עסקים קטנים ואנשים קטנים יוכלו להמשיך להיות ולהתפתח נוכח היעדים האלה. תודה רבה על ההקשבה. אני מציעה לכל אחד לנסות קצת לקרוא יותר בנושא האקלים, כי יכול להיות שבאמת לאחר אישור הצעת החוק על ידי ועדת השרים יהיה דיון. חשוב להזכיר שבדיונים בכנסת יש שלב שבו הציבור יכול להגיע. לפני כמה חודשים היו בעיות להגיע לכנסת בגלל קורונה, היה נדרש, הייתה כמות מצומצמת של אורחים, והיה נדרש לעשות בדיקה, וזה עכשיו זה לא קיים, עכשיו אפשר לבוא, ובאמת אפשר להשפיע, ואפשר למנוע חקיקה של חוק מוזר ומסוכן זה. תודה רבה.